לא נתמהמה, חבר הכנסת הרב מאיר פרוש, שלום, צהריים טובים, גוט מועד.
גוט מועד, מועדים לשמחה.
חגים וזמנים לססון, סגן השר לשעבר, אני רוצה להתחיל איתך ישר בנושא שאתה מומחה בו, וזה נושא החינוך. יש, אני לא יודע אם זה קשור, כן, אבל עכשיו ליברמן אומר, בעצם הממשלה הזאת אומרת, אנחנו לא נתקצב, לא ניתן משכורת למורים שלא התחסנו. עד כמה זה גם יכול להשפיע עלינו? אני לא יודע במגזר החרדי אם זה תופעה או סתם משהו במגזר הכללי, אבל האם הדבר הזה הוא לגיטימי?
אני בטוח שמנסור עבאס יטפל בבקשה הזו. הוא כבר ימצא את המורים הערבים שלא התחסנו ושלא נותנים להם. תן לזה לטפל, בוא לא נעשה את זה, בוא לא נהפוך את זה לבעיה דתית, זה יהיה מטופל למנסור עבאס, כך אני מקווה.
הבנתי את התשובה. טוב, היה אירוע... אני חושב שזה מצוין, אבל אם אנחנו כל הזמן נבנה רק על מנסור עבאס, אתה יודע...
אתה פעם ראשונה שאני נתן לך לעבוד איתו, לא משחרר אותך, תעבוד איתנו, אבל עכשיו אני נתן לך לעבוד עם מנסור עבאס.
טוב, אני חושב שאפשר לעבור ישר לצלול למה שקורה בכנסת, ומסתבר שקורה גם בימים אלו. אני רואה שוועדת חוקה לא מתאפקת ומתכנסת גם בחול המועד. אתה יושב שעות ארוכות בשבועות האחרונים בוועדה הזו, אתה מבין את הבהילות והדחיפות לכנס את הוועדה בשביל תקנות כאלו ואחרות דווקא עכשיו בעיצומו של חג?
תראה, אני על מה שקרוי ועדת חוקה מלכתחילה לא רציתי להתעמק בזה, כי אני העליתי את זה גם בסיעה. אני לא יודע, אבל אני לא רוצה לומר חלילה ש מי שכן הולך לשם לא עושה טוב, כן עושה טוב, אבל האינטרסים שוודאי שאלו, אני כשדברו על העניין הזה, אמרתי שאנחנו בעצם נכנסים פעם ראשונה לאיזשהו מצב שאנחנו משתפים פעולה עם הרפורמים. אז ודאי שאי אפשר להפקיר את הזירה, וודאי שמי שהולך לשם שואל, אבל גם יכול להיות שהנושא מדובר על הנושא של קורונה, עם התקנות בעניין הזה, והתקנת נפשות. אני לא פוסק, אבל ועדת חוקה, בעיניי, זה לא המקום שאני הולך לשבת איתם.
אגב, אתה צולל פה לסוגיה רחבה הרבה יותר. כמה באמת עליכם כנציגות חרדית לנסות להציל בממשלה שכזו, שבעצם צריך לזכור, מועצות גדולי התורה יצאו במכתב להתנתק, לא להיפגש, לא לדבר, והחריף נשיא מועצת חכמי התורה אתמול את הטון ואמר לא לדבר איתם אף מילה, שום מילה. אז השאלה מה כן, איפה אתם כן הולכים בין הטיפות ומנסים להיפגש? ראינו אותך אפילו נפגש בערב ראש השנה עם מתן קנה בשביל לנסות להסדיר את המתווה הזה של אומן.
אני מציע שלא נדבר בהכללות, מועצות גדולי התורה, כל מועצת גדולי התורה הוציאה נוסח בעניין הזה, אתה אומר שהחריף ביותר, גם שמעתי שלשום חכם שלום כהן בעניין, לא אמרו לחברי הכנסת שלא ילכו לכנסת. הזכרתי נקודה שמקדמת דנה אנחנו לא ישבנו על במה אחת עם הרפורמים, כדי לא להכיר בתנועה הזו שמצירה לעצמה שהיא דתית, כן? מישהו אחר יכול אולי לחשוב לרגע שזו גם משהו שמתקשר לדת. אז זו הייתה החלטה שמקדמת דנה לקחנו את זה, מה גם שאנחנו עכשיו גם לא חברים הרי, בפועל ליהדות התורה כמו ליתר מפלגות האופוזיציה, אין חברים עם זכות הצבעה, אלא מה, אתה יכול גם לפעמים בתוך כדי ישיבה, אתה מאיר, מציע, אומר ודבר.
כן. אני חייב לשאול אותך, סגן השר שעבר, סליחה, חבר הכנסת הרב מאיר פרוש, גלעד קריב...
בעיניי מה היית אומר לראש הממשלה כל הזמן, כן. בעיניי זה כל דבר.
אני רוצה אבל לחזור למה שעלה לי מקודם על נושא הכותל. גלעד קריב אומר, הכותל לא שייך לכם ולא לציבור שאתם מייצגים, הוא שייך בעצם לכל עם ישראל, והוא אומר לאחד מחברי הכנסת של יהדות התורה, שראשי המפלגה שלך הסכימו בשם ומלכות לאותו מתווה, שהיה מתווה הכותל למעשה, ורק בלחץ ציבורים נסוגו, הדבר הזה נכון?
תראה, אני גם חושב שאני חלק מיהדות התורה, ואני אף פעם לא הסכמתי. אני לא יודע על מה הוא מרמז, אם הוא מדבר על ישיבת ממשלה מסוימת, ששם ניסו להביא מתווה כותל, ואחר כך חזרו, ונתניהו חזר בו מהעניין הזה, אני לא יודע על מה הוא מדבר. לי הוא לא יכול לומר כזה דבר, כי אני מעולם לא הסכמתי לכזה דבר.
הבנתי. עוד שאלה אחת, אני יודע שאתה מטפל, טיפלת גם שנה שעברה וגם השנה בכל הנושא הזה של אומן, ולפני הטיסות, בעצם ראש שנה, ראינו המון כתבות על זיופים, ואחר כך כשחזרו אז המשטרה אמרה שיש מאות אנשים שחזרו מאומן שזייפו אישורים, בעצם בדיקות קורונה, מה? הארית גלה...
ובנט צריך לזכור איתי מייר להוציא...
כן, ראש הממשלה אומר שכן, הוא מורה למשטרה ולפרקליטות, ובאמת יצאה הודעה שהם מתחילים לחקור את העניין, בסוף התברר שההר הוליד עכבר, מה שנקרא.
הוא בפרח. כן, אז מה אתה רוצה? שהממשלה תתפטר, וצריכה להתפטר על דברים יותר גרועים. פה סתם התפגע בציבור גדול. לכחת את הקבוצה הזו, שאף אחד לא חשב לי לעבוד בטרח הזו, של זייף. כבר הדביקו עליהם את התו הזה, כמו שאנחנו לפחות יודעים שככה מתנהגים אלינו, וככה חושבים עלינו.
טוב, איך אתה מרגיש עכשיו? עברו כמה זמן? שבועיים מהתקיפה?
עוד לא שבועיים. אנחנו עכשיו שבוע ושלושה ימים.
סופרים מה שנקרא, התאוששת?
אני לא הייתי מוכה בדרך הזו שלא הייתי יכול להתאושש מיד. אתה שואל אותי אם הדבר הזה הוא לא מפחיד, הוא בהחלט מפחיד. זה לא פשוט. מה שאותי מדאיג יותר זה שאני לא בטוח שבימי העם היושב בציון ובידי אלה שיושבים בגבעת השופטים, יעריכו כאשר תבוא אליהם בעיה כזו שגזרו למישהו זקן, יגידו, יש כאלה שהולכים בלי זקן, אז מה, אולי העונש הוא לא יהיה כזה מרבי מכיוון ש...
אבל שבוע ושלושה ימים ועדיין לא נתפס, איפה המשטרה שלנו שיודעת לתפוס שישה מחבלים שברחו מכלא ולא יודעת לתפוס בן אדם שנמלט מקורקינט בתוך ירושלים?
קודם כל אני חייב לסנגר על המשטרה, כי אני גם יודע שהם עובדים, אני לא מצוי בתוך הפרטים, אבל אני יודע שמחדים, תזכור שמתוך הפעמים שאני אומר לך, יום אחד זה יום כיפור, ויום אחד זה שבת, יום אחד זה חג, ולכל אחד מהם יש גם ערב, כן? ערב יום כיפור, ערב שבת, ערב חג, זאת אומרת שיש ימים שלא עובדים, אני ודאי לא חושב לרגע שעבדו ביום כיפור הזה, בשבת או בחג.
כן.
טוב, בכל
מצב אנחנו...
אני מצטער לעצמי שהמשטרה עושה את הכל, כי הם מבחינתם ודאי שלא מקובל עליהם שזה יהיה המצב שיכולים לפגוע באנשי ציבור, לפגוע בהם למישהו יעקור, למישהו יגזירו לו את הזקן.
אנחנו בכל מצב מכאן כמובן מגנים את אותם תוקפים ומחזקים את ידיך בשליחותך הציבורית. תמשיך לייצג אותנו נאמנה.
תודה, תודה.
חבר הכנסת מאיר פרוש, תודה רבה.
תודה רבה, צהריים. גוד מויד.
ואיתנו על קו הטלפון, חבר הכנסת מיקי זוהר, הליכוד, שלום, צהריים טובים, מועדים לשמחה.
שלום, צהריים טובים, הישר מיכל יצחק במערת הבכפלה.
וואה, אחרי ההנגשה עוד לא, רק אושר.
כן, יש יומיים שזה פתוח בכל המועד, אתמול והיום, והיום אני, ברוך השם, זכיתי להגיע.
טוב, אתה יודע מה, הרמת לי להנחתה, אז נתחיל דווקא מהסוף. האמת שאני עוקב אחריך בתקופה האחרונה, אתה, אולי לי זה חדש ולאחרים לא, אבל אני רואה שאתה הרבה מעורב בענייני דת ומסורת, היית באומן והיית עם הגאון הרב ארוש, ויש לך קשר מאוד חזק, ומתי לא, אם לא סוכות, לדבר על כך?
תשמע, האמונה שלי בקדוש ברוך הוא היא עניין שאתה יודע, שאני גאה בו ושמח לדבר עליו בכל הזדמנות. מה שלי בעיקר חשוב, בלבד העניינים שלי, זה ליצור מצב שעם ישראל כולו מתחבר למסורת שלו ולערכים היהודיים שלו, בשביל שזכות קיומנו בארץ הזו היא בזכות יהדותנו ובזכות אמונתנו, ואני עושה כל מעמד שאנשים לפחות יכירו וידעו מהי מסורת ישראל, מהי תורת ישראל, מה המשמעות של ארץ ישראל ועם ישראל, ובסוף כל אחד כמובן באופן אישי יקבל את ההחלטה שלו כיצד הוא רוצה לאמץ את הדברים, חלקם יהיו יותר אדוקים, חלקם פחות, כן. ואני כמובן מכבד כל אחד דרכו.
טוב, האמת בטח נשאלת על זה אין ספור פעמים בשבוע האחרון, אבל הצלחת לעורר סערה, רק נאמר למאזינים מי שלא ראה את הרעיון, ברעיון למעריב, הכותרת מאותו רעיון שאני לקחתי, אתה אומר בכדי לחזור לשלטון, על הליכוד להתנהג בממלכתיות. רבים מהליכודניקים לא אהבו את האמרה הזו. נגיד אורי מינשטיין אמר, אתה יודע, השמאל רואה בימין אויב שצריך להכריע, הימין רואה בשמאל אחים טועים שצריך לקרב, ואולי בדיוק הפוך מיקי זוהר, אולי הימין באופוזיציה רק בגלל שהוא ממלכתי.
מתחבר מאוד לאמירה שאנחנו צריכים לראות בשמאל כאח טועה שצריך לקרב. בטח ובטח שלא לראות בו חלילה כאויב. ואני חושב שאם עם ישראל כולו ירבה באהבת חינם, במקום בשנאת חינם, שלצערנו הרב קיימת באופן משמעותי בזמן האחרון, והיא גם מביאה לעם ישראל אסונות רבים, אז אני חושב שיהיה טוב לכולם, גם אם יש מחלוקת, אפשר לנהל את זה בשיח מכובד. עכשיו, קודם כל...
אבל הטעות, חבר הכנסת מיקי זוהר, היא רק אתה יודע, בנימה או בשפה, או שהיה...
רק בנימה. רק בנימה. אני חושב שבעניין הזה הייתה איזושהי הבנה אולי של אנשים מסוימים שחשבו, שאמרתי את המילה שיח ממלכתי, זה שבעצם אני מבקש לשנות עמדות. ממש לא. את תיקון במערכת המשפט אנחנו חייבים לעשות. את התיקון בפרקליטות כמובן, באופן ספציפי, אנחנו חייבים לעשות. יש עוד הרבה מאוד דברים שאנחנו צריכים לתקן ולשנות, גם במדיניות הביטחונית שלנו, וגם במשילות, שאנחנו עדיין לא משלנו כמו שצריך, למרות שהיינו הרבה שנים בשלטון. אבל זה לא אומר שצריך להביע את העמדות האלה בשיח לא מכובד, בשיח מזלזל, בשיח...
מה לדוגמה שיח מזלזל? כלומר, שעומד חבר כנסת מעל דוכן ואומר בנט נוחל זה מזלזל, שאומר בנט בוגד זה מזלזל?
אני אגיד לך משהו, אני חושב שהשיח הרדוד והנמוך לא תורם. אני אגיד לך גם למה. פעם אחת הוא יוצר שנאת חינם בעם ישראל מיותרת. פעם שנייה הוא עותם את הצד השני. הצד השני שאותו אתה רוצה לשכנע בצדקת דרכך, שאתה זה שצריך לקבל את התמיכה ואת ה... מה שנקרא חיזוק מהציבור, הוא נאטם ברגע שאתה יורד לרזולוציות כאלה לא מכובדות ונמוכות. אין מי שבצד השני שומע אותך, ולכן גוש הימין יישאר על אותם 52-53 מנדטים, ואנחנו נישאר באופוזיציה ונמשיך להוביל שיח.
אתה יודע, מיקי זוהר, הרעיון, חלק מהעניין הזה, אני חושב, לפחות מבחינת הליכוד והחרדים של השיח, אני מדבר, של בנט נוחל, והכל היה לקעקע את הלגיטימיות שלו כראש ממשלה, ועד כמה שאני כצופה מהצד רואה, זה גם הצליח, די הצליח.
אתה חושב שהשיח הזה קעקע את דמותו כראש ממשלה?
גם, זה היה, זה גרר אותו למקום...
ממש לא. מה שקעקע את דמותו כראש ממשלה, זה עצם העובדה שהוא התמנה להיות ראש ממשלה עם 6 מנדטים, זה עצם העובדה שהוא שיקר, רימה ועונה את הציבור, וכך שאמר לו בזמן המלחמה, וגם לפני הבחירות, שהוא לא יקים ממשלת שמאל, ועשה בדיוק את ההפך, וההתנהלות הכושלת שלו, כראש ממשלה, שהוא מוכיח כל פעם, עד כמה הוא לא מתאים וראוי לתפקיד, הורסת את הדימוי שהוא כל כך טיפה לו. ולכן, לבוא ולחשוב שהאמירות הרדודות והנמוכות הללו הם מה שיביאו לנו חזרת הנהגת המדינה, טעות.
אבל למה לכל כך הרבה ליכודניקים, אני רואה גם ברשתות החברתיות, זה מפריע מה שאמרת, הם קוראים אותך לגזרים בימים האחרונים ברשתות החברתיות.
הם רוצים לראות אווירה מלחמתית, לא אווירה, אתה יודע, כאילו...
הליכודניקים שמחפשים את אווירת המלחמה, אותם קבוצה מסוימת שרוצים יותר דווקא את המלחמות, הם לא עוזרים לליכוד, הם פוגעים בליכוד.
מה, הם ביביסטים כאילו?
לא, עזוב, מה פתאום, הם אנטי-ביביסטים. אם הם היו ביביסטים, הם לא היו פוגעים בסיכוי שלנו לחזור להנהגת המדינה עם נתניהו. הם כנראה אנטי-ביביסטים, כי ההתנהלות שלהם פוגעת לסיכוי של נתניהו לחזור להנהגת המדינה. אני מציע לכל אחד ואחד מהם שתקף אותי, להתבונן על ההתנהלות של נתניהו, שהיא התנהלות מאוד ממלכתית ומאוד מכובדת, וילמדו אולי הם מנתניהו איך מתנהגים, ואיך מתבטאים.
אגב, זה לא רק הם, מיקי זוהר אומר, הבוקר העיתונאי יעקב ברדוגו בגלי ישראל, מה קרה שם בחדר החקירות בשם שמאותו רגע מיקי זוהר השתנה והחליט להתנחמד?
יעקב ברדוגו חושב בעתיד להתמודד בליכוד, והוא חושב שאם הוא יקרוץ לכל אותם אנשים, מה שנקרא לוחמניים, שהוא מאוד מאוד מחובר אליהם, הוא ייבחר לליכוד. אבל אני אספר לך משהו, כדי שיעקב ברדוגו יצליח להיבחר בליכוד, הוא קודם כל צריך לעבור אצל מיקי זוהר. כי למיקי זוהר יש כמות מתפקדים משמעותית, ויש לו תמיכה רחבה, ברוך השם, בלי להשתתפל.
כלומר, ראש בראש אתה והוא, אתה ברשימה הרבה מלפניו.
אני לא בראש בראש איתו, כי הוא הרבה פחות ממני בתמיכה ובעדה שיש היום בליכוד, ולכן אני לא רואה את עצמי בכלל מתמודד איתו על משהו. אבל יעקב ברדוגו, עם כל הכבוד, לא יטיף לי מוסר, ודרך אגב, הוא גם לא תורם לליכוד. בסופו של דבר, השיח שהוא, אגב, עושה, הוא שיח של פרשן, של איש מדיה, זה לא שיח שצריך לעשות על ידי חבר כנסת. ואם יעקב ברדוגו בסופו של דבר ייבחר לכנסת, אני מקווה שהשיח שלו ישתנה, כי בשיח הזה הוא לא תורם לליכוד. זה הדברים שהם צריכים להיות ברורים. עכשיו, מי שחשב לרגע שאני שיניתי ולו פסיק מעמדותיי, בתיקון במערכת המשפט ובתיקון בפרקליטות ובמשילות שאנחנו צריכים להפגין הרבה יותר ובהמשך הרעיונות שאנחנו כל הזמן דיברנו עליהם בשנים האחרונות, אז הוא טועה טעות מרה, הוא טועה טעות מרה. ולכן אני אומר, עם כל הכבוד למי שרוצה עכשיו לנסות לפגוע בשמי, אני לא מוטרד מזה, כי ברוך השם
יש בי סקרנות קלה, האם שמעת מראש הממשלה נתניהו את עמדתו בעניין הזה?
ברור, נתניהו תמיד קורא לשיח מכבד. נתניהו לא קורא לשיח מפלג.
חוץ מהחיקוי הידוע לביידן.
עזוב, זה לא היה, ממש לא היה רצון של נתניהו חלילה לפגוע במישהו. זה היה בעצם להראות שביידן לא התעניין בדבריו של נפתלי בנט. כנראה שזה בדיוק גם מה שהיה אגב. ביידן לא התעניין בדבריו של בנט, כי בנט זה לא פיגורה כמו נתניהו שיושב מול נשיא אמריקאי, שהנשיא אמריקאי באמת מרוכז ומפוקס במי שיושב מולו. אז צר לנו לומר את זה, אבל בנט בינתיים נכשל, ונכשל בענק, וטוב שנגיד את זה. והנה, אמרתי את זה בלי לרדת למור.
אגב, ביותך יושב ראש הקואליציה, אני זוכר שהקשר בינך לנתניהו ורעייתו היה קרוב מאוד, גם היום?
כן, קשר מצוין עם נתניהו ועם רעייתו ועם משפחתו והכל בסדר.
מתי שוחחת איתו בפעם האחרונה?
בערב החג, בערב חג ראש השנה.
אכלתם.
הוא התקשר לברך אותי בשנה טובה וברכתי אותו בחזרה. אנחנו נמשיך גם לשמור על מערכת יחסים תקינה. אגב, וזה בסדר גמור, גם אם אני אחלוק עליו והוא יחלוק עליי, אנחנו בתנועה דמוקרטית. אנחנו לא נמצאים בדיקטטורה, כל הכבוד.
100 וקצת ימים לממשלה, תן ציון.
קשה לתת ציון לממשלה כזאת, כי היא נכשלה כמעט בכל פרמטר אפשרי. אני לא מצאתי שום פרמטר.
יש גם ציון אפס, אתה יודע.
מה, אני לא רוצה עכשיו לנסות ולחלק ציונים, אבל אני כן יכול לומר לכם שהממשלה הזאת קשלה כשלום חרוץ. כמעט בכל פרמטר שהיא נגע בו, יש שם בעצם כשל חמור. וחבל, חבל שככה הם מתנהלים, ואני מקווה ש...
ראיתי היום הודעה ככה ממש לסיום שחברי הכנסת מוסי רז ומיכל רוזין אמרו שיש התחייבות שלא יהיו כמו מאחזים. מה אתה אומר?
אני מאוד מקווה שארץ ישראל לא תיפגע כתוצאה מממשלת השמאל הזו, כי אני יודע שהבטיחו לנו שזאת ממשלה שהיא 10 מעלות ימינה, ובינתיים כמו שאתם רואים ההתנהלות הזאת התנהלות ממשלת שמאל פרק שלנו. ארץ ישראל היא על המוקד כרגע. אני רוצה לקוות ולהאמין שהשמאל לא יצליח להגשים את המדיניות שלו, בינתיים הוא מגשים אותה בצורה נהדרת, צריך לומר, בצער רב כמובן.
חבר הכנסת מיקי זוהר, הליכוד, תודה רבה לך, תתפלל עלינו, חג שמח.
תודה רבה גם לכם, ובשורות טובות.
מועדים לשמחה, פרסומות מיד שווים.
עכשיו איתכם, מהדורת חג עם איתי גדסי ואבי רבינה.
מועדים לשמחה, חגים מוזמנים לססון, כאן יואל דיקמן, וגם אני אשתתף באירוע האושפיזין הגדול של עלי שיח, יום ראשון, עיד חול המועד סוכות, בשעה 4 אחר הצהריים, כמובן שידור ישיר מבנייני האומה. נהיה מדהים, נחכה לכם, מועדים לשמחה.
ערב שבת חול המועד בכל חי. בשמונה בבוקר הולקחתם לכם עם הרב נחמיה רוטנברג. בתשע שמור וזכור. הלכות שבת עם הגאון הרב אברהם יוסף. בעשר לקראת שבת עם הגאון הרב מיכאל לסרי. וב-11 קוביס מוקיר שבת חול המועד עם קוביס אלה. שבת שלום ומועדים לשמחה מכל חי. אין שמחה? אלא ביין. עם העיינות החגיגיים של יקב טפרברג, נהנים גם בחג, גם בחול המועד, וגם מתי שתבחרו לשמוח. טפרברג, השנה תגלו טעמים חדשים. מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
בשבילי, עונג שבת זה...
הריח הנפלא של החלות הביתיות.
בית נקי ונוצץ.
הסלטים של אמא.
כל אחד ועונג השבת שלו. בשבילי, תירוש קרמל זה עונג שבת אמיתי. תענגו את השבת עם תירוש קרמל, התירוש הטעים והאהוב ביותר על כל בני המשפחה.
שישו ושמחו בשמחת תורה. הקרן למורשת הכותל המערבי מזמינה את הציבור להקפות שניות ברחבת הכותל. הקפות שניות, כמיטב המסורת בכותל, עם למעלה מ-100 ספרי תורה, תזמורת ושירה חגיגית. מוצאי שמחת תורה, כ"ב בתשרי תשפ"ב, 28 בספטמבר, החל מהשעה 10 בלילה. בואו בשמחה. הגעה בהתאם להנחיות משרד הבריאות.
קניות לחגים? עלינו. כן, רבע מהקניות עלינו. עכשיו במשביר. 25% הנחה על מגוון פריטי הביוטי שבמבצע בקניית שני פריטים ויותר לחברי מועדון. חג שמח. משביר.
יש לי יום יום חג. חדש בסניפי זויה. זויה גירלס. קולקציה מטריפה במגוון רחב של בגדים אופנתיים לחול ולמועד, עכשיו גם לילדות. כי בזויה כל יום הוא חג. זויה, תפור עלייך.
בחנונינה בזאת, שוט אשר בנחל.
8 שנים ציפינו לילדים. אי אפשר להסביר את הניסיון הקשה הזה. חיפשנו קרח אשר בנחל, ובחסדי השם נושענו בשתי בנים מתוקים. אני מודה לצדיק ולקדוש ברוך הוא על הניסים שעשה איתנו בזכות הכרח שהדפסנו.
כוכבית 5610. כוכבית 5610.
בדרך לטיול עוצרים ביילו. לקוחות אפליקציית יילו נהנים מ-25% הנחה למינוי מטמון שנתי לאתרי רשות הטבע והגנים, וגם 10% צבירה באפליקציה. יילו, בדרך שלך. כפוף לתקנות ולתנאי השימוש באיסורון אפליקציה.
ניפגש בחנות יילו בבית שמש.
לאלה שכל הזמן מתנענעים ממקום למקום, לאלה שמתחבטים כמו ערבה על כל דבר, לאלה שגם בחול מרגישים מועד, ולאלה שמרגישים רגילים וגם ליוצא הדופן, לכולם כולם, שיהיה חג של נועם. עם בר המים נועם אחד מבית אפיקים, תהנו ממים חמים וקרים לאורך כל החג והשבת. התקשרו עוד היום, כוכבית 20-26, נועם. השבת והחג זורמים ברגע. כוכבית 20-26.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
מרן ראש הישיבה הגאון רבי מאיר מזוז בפסק הלכה: את החיסון הזה חייבים לעשות.
אבל החיסון הזה חייבים לעשות. והחומות האלה, החיסון הזה, זה לא ממש סתם, זה ממש שמיים. נתן בו לעולם דעת ולבני אדם שמסור חיסון. חיסון הראשון והשני, וזה השלישי. כל מה שבידם לעשות אנחנו עושים. מה צריכים לזהר? צריכים לזהר.
תאמו תור לחיסון נגד נגיף קורונה בקופת החולים שלכם. פרטים נוספים בקו המידע לציבור החרדי. 03-509-7000. מגיש משרד הבריאות.
חג שמח!
קול חי וקול חי מיוזיק מזמינים אתכם למופע ענק עם ישי ריבו. אורח מיוחד, נפתלי קמפר. האירוע לגברים יתקיים עם ירצה השם ביום רביעי, איסוחת סוכות בבנייני האומה ירושלים, בשעה 21:00. כרטיסים להשיג באתרי טיק צ'אק וגלה טיקט, או בטלפון כוכבית 6565, כוכבית 6565.
חוגגים בירושלים. מיזם אירועי סוכות של עיריית ירושלים, האגף לתרבות תורנית, בשידורי קול חי. בערב שבת חול המועד, מנחם טוקר מתארח בסוכתו של חבר הכנסת הרב מיכאל מלכיאלי, יושב ראש סיעת ש"ס בכנסת, בהשתתפות אושפזים מיוחדים, רבנים, אישי ציבור ואורחים מרתקים. שירה סוחפת עם הזמרים נחמן גולדברג ורפאל אוזן, בליווי אומן הקלידים אבי דויץ'. אורח לשבת עם מנחם טוקר. ערב שבת חול למועד באחד בצהריים, רק כאן בקול חי ולצפייה באתר קול חי. חוגגים בירושלים בשידורי קול חי. עכשיו איתכם מהדורת חג עם איתי גדסי ואבי רבינה.
מהדורת הצהריים, שבנו אליכם. מנכ"ל בית החולים הדסה פרופסור יורם וייס איתנו על קו הטלפון. שלום, מועדים לשמחה.
שלום, מועדים לשמחה לכולם.
אנחנו שומעים את הזעקה של מנהלי בתי החולים בימים אלה, בעיקר סביב מה שקרוי מכשיר האקמו והמחסור במכשיר. את יודע, לטובת המאזינים, אולי נתחיל מאפס, מההתחלה. מה התפקידו של המכשיר הזה שאנחנו שומעים עליו כל כך הרבה בימים אלה?
מכשיר האקמו הוא מכשיר שלמעשה מאפשר לנו לשמור חיים של בן אדם, בכך שהוא מאפשר לתמוך גם בפעילות הלב, גם בפעילות הריאות. במחלת הקורונה, אחת הבעיות שקורות, זה מתפתח זיהום חריף שפוגע מאוד בריאות. כדי לאפשר לריאות להתאושש ולא להיפגע מלחצי הנשמה מאוד מאוד גבוהים, ולאפשר לחולה להמשיך לחמצן, ועל ידי זה להכניס חמצן לדם, ועל ידי זה לאפשר למוח ולברים אחרים להמשיך לתפקד. אנחנו מסוגלים להעלות את החולה על מכולה, שהיא בעצם כמו מכונת לב ריאה, והיא שומרת על החמצון של הדם, ומאפשרת לריאות לאט לאט להתאושש.
כמה מתוכם אלו שמחברים למכשיר האקמו, אתם מצליחים להציל את חייהם, כי בסוף החולה נשען רק על זה.
זאת שאלה
מאוד... זה המוצא האחרון.
נכון, וזאת שאלה מאוד מאוד קשה. זה משתנה מחולה לחולה. באופן כללי אנחנו מדברים על בסביבות, זה תלוי במחלה, במחלה הזאת אנחנו מדברים, וזה תלוי מי אנחנו מכניסים, אבל מדברים היום בערך על פלוס מינוס 50% מהחולים שמועלים על אקמו, אפשר להציל להם את החיים.
פרופסור וייס, שאנחנו קוראים על אדם שהגיע לבית חולים ובגלל שלא היה מכשיר אקמו הוא נפטר, איך עושים את התעדוף הזה בעצם כשיש מחסור במכונות כאלו?
אז ראשית, אין מחסור במכונות האלה וחשוב להגיד את זה. כיום יש בישראל 40 חולים שנמצאים על אקמו ויש עדיין 40 מכשירים נוספים שנמצאים וקיימים במערכת ואפשר להשתמש בהם. שנית, אני לא חושב שיש אנשים שבאמת יתאימו לעלות על אקמו, ושלא לא העלו אותם על אקמו, כך אני רוצה לקוות. אני חושב שכן, מה שיש, ואת זה צריך להגיד, יש מחסור בכוח אדם. עכשיו, המחסור הזה בכוח אדם, הוא קיים במכשירי האקמו, והוא קיים גם ביחידות טיפול נמרץ, ולכן חשוב...
כלומר, הסיפור לא המכשיר עצמו לפי מה שאתה אומר, אלא כל הסביב, המקום, ההכשרה...
חד משמעית. אני חושב שהבעיה היום של מערכת הבריאות שלנו, שהיא מערכת בריאות אגב מצוינת, אבל שהקורונה ועם העלייה בתחלואה של החולים הקריטיים, שזה חולים מונשמים וחולים שצריכים תמיכה בעזרת המכשיר הזה שנקרא אקמו, אנחנו למעשה רואים את הגבולות של היכולת שלנו לסייע בגלל מצוקה של כוח אדם.
לפני זמן לא רב גם עשיתם מחאה בעניין הזה, והשאלה אם היא הביאה את התוצאה הרצויה.
אז תכף אני אתייחס למחאה ותודה שאתה אומר את זה, אבל אני חושב שאנחנו מדברים בעיקר על מצוקה של אחיות, ומצוקה מסוימת גם של רופאים, כי יש חסר של רופאים בטיפול נמרץ. לגבי המחאה שלנו של בתי החולים העצמאים, שהדסה בתוכם בשערי צדק, המחאה שלנו הייתה על הנושא של התקצוב של בתי החולים שלנו. כי בניגוד לבתי חולים ממשלתיים, שכשנותנים להם תקן, אז התקן ניתן, אצלנו התקן לא ניתן באופן ישיר, הוא ניתן לידי תמיכה תקציבית. וזה בדיוק מה שחסר היום לבתי חולים העצמאים, ולכן אנחנו נמצאים במשמעות נוסעת בפיגור אחרי בתי החולים הממשלתיים, שכשהם מקבלים תקינה, הם מיד מקבלים איתה את כוח האדם.
השאלה אם יש איזשהו מסע מתוזמן שאתם מתואמים ביניכם ואומרים, רגע, עכשיו המלחמה היא על האקמו, אנחנו יוצאים למחאה סביב העניין הזה. כלומר, איך זה עובד? תשתף אותנו, לא. כי מה קרה עכשיו שלא קרה לפני חצי שנה?
אנחנו, ראשית כל, אין מסע מתוזמן. וצריך לומר שמשרד הבריאות עושה את המקסימום, שאפשר כדי בסך הכל לאפשר לטפל בכל החולים במדינת ישראל, בניגוד למדינות אחרות בעולם, שהן מדינות שהן הרבה יותר גדולות וחזקות מישראל, ישראל צריכה להיות גאה. כי מערכת הבריאות שלנו בסך הכל מטפלת וטיפלה בחולים עם קורונה, כשהיא במקביל ממשיכה לטפל בכל החולים האחרים, כשאנשי הרפואה, זה סיעוד והחיות והרבה אנשים שנמצאים מאחור אדמיניסטרציה וכוח עזר, עוזרים לנו לעשות את הדבר הזה, וזה למשוך את העגלה שהיא לטפל טיפול מלא גם בחולי קורונה ובמקביל גם בחולים רגילים. למערכת הבריאות יש בעיות, והמצוקות הן מצוקות של כוח אדם. עכשיו, אתה מבין את זה היטב, שבסופו של דבר אנחנו צריכים לתעדף, והתעדוף הוא ברגע שאתה מגיע למצב שיש עלייה בכמות חולי הקורונה, אז כל מנהל בית חולים יודע שבאיזשהו שלב הוא צריך לצמצם פעילות אחרת.
מה זה לתעדף? לתעדף זה רק בין חולים קשה לקשה יותר, או גם בין מחוסנים ללא מחוסנים?
לא, ראשית כל אנחנו לא מתעדפים חולים של קורונה בין קשים לקשים יותר, ובוודאי לא בין מחוסנים ולא מחוסנים. כל חולה שמגיע לטיפול בבית חולים זוכה לטיפול, וזה ממש לא מעניין אותי אם הוא מחוסן או לא מחוסן, הוא יקבל את כל הטיפול המלא הכי הכי טוב שאנחנו יכולים לתת אותו. אנחנו אומרים לתעדף, אנחנו מדברים על משהו אחר לחלוטין. כרגע,
אתה אומר את זה כלאחר יד, למרות שיש פה החלטה כבדת משקל, החלטה עתית, האם מישהו שבחר במודע כך וכך, יזכה לאותו טיפול. ולפעמים חייב ינצלו, וחייב של השני לא.
הוא אומר אבל שאין תעדוף, גם למי שלא התחסן.
אני חושב שאנחנו נמצאים במדינה וביהדות, ואנחנו צריכים להיות גאים ביהדות, ולדעתי אנחנו חייבים בכל חולה לטפל טיפול מלא, גם אם הוא לא מחוסן. זה שהוא לא מחוסן צריך להסביר לאנשים שלא התחסנו, ולעשות כל מאמץ לשכנע אותם להתחסן. אין ספק.
אגב, פרופסור וייס...
מישהו חלה והוא לא מחוסן, הוא יקבל את כל הטיפול המלא, וזה די בהדסה.
מבחינת סיכויי ההחלמה, מסקרן אותי בין מחוסנים ללא מחוסנים, אני רואה שהבוקר עדיין יש 39 מחוברים לאקמו, ו-34 מתוכם לא מחוסנים. מה סיכויי ההחלמה, אם הם טובים יותר לאנשים שהתחסנו, או שאין קשר?
התשובה היא שראשית כל, אנשים מחוסנים, המחלה שלהם היא הרבה הרבה יותר קלה. ולכן סיכויי ההחלמה...
כן, אבל בכל אופן הם הגיעו למצב שהם צריכים סיוע של מכונת אקמו.
אז עדיין, ברגע שהגעת למכונת אקמו, קשה כבר לומר בצורה ברורה, וזה כל חולה בפני עצמו, כי באמת אין פה סטטיסטיקה גדולה, אבל ככלל, כל חולה שעולה לאקמו, המחלה שלו היא כבר מאוד מאוד קשה, וקשה לדעת אם הוא יתושש לחלוטין או לא. ולכן זה לא, אין פה הבדלה משמעותית וברורה בין אלה שהתחסנו או לא התחסנו. מה שחשוב זה מה שקורה לפני שמגיעים לאקמו. וזה המסר שצריך להעביר אותו לאוכלוסייה. אתה אמרת את התשובה כרגע. מתוך 40 חולים על אקמו, 39 או 38 מהם לא מחוסנים. זה הסיפור של האירוע הנוכחי במדינת ישראל. מרב מחלת מרביתם, הלא מחוסנים. בהדסה, מרביתם של אלה שנמצאים היום בהדסה, הם אנשים לא מחוסנים.
כן.
לא מחוסנים.
אגב, בפילוח על פי מגזרים, אתה גם רואה מי שוכב אצלך שם בהדסה? מבחינת נגיד המגזר החרדי, יש אחוזים גבוהים יותר, לפחות ביחס לגל קודם?
אני חושב שדווקא הפעם אנחנו רואים חלוקה הרבה יותר, אנחנו לא רואים את ההתבלטות נקרא לזה של המגזר החרדי, ממש לא, אנחנו רואים שזה פוגע בכל המגזרים, ולצערי בכל המגזרים אנחנו רואים אנשים שלא חוסנו, שלא התחסנו, והם אלה שחולים והם אלה שעושים את המחלה יותר קשה, הם המרכיב העיקרי בבתי החולים היום, של החולים במצב קשה ובוודאי החולים הקריטיים.
אגב, אלו שאתה כן מצליח לדבר איתם, שהם שוכבים במצב קשה, לא מחוסנים, מה הם אומרים לך? רובם זה מאיזושהי אג'נדה שליוותה אותם, או סתם כי הם לא התחסנו פשוט?
אז ראשית כל אני לא יודע, זה משתנה מבין אדם לבין אדם, אבל אין ספק שכשמישהו חולה בצורה מאוד מאוד קשה, אז הרבה פעמים מציאות מכה על פניו, הוא יגיד לך שהוא חבל שהוא לא יתחסן. אבל אני חושב שהאתגר שלנו כחברה, ובאמת האתגר שלנו כחברה, הוא לנסות ולשכנע את אלה שלא יתחסנו להתחסן, כי אלה שלא מחוסנים אפשר וחלו וחלו מחלה קשה, אפשר להשתמש בהם אולי כדי להשתמש בהם להסביר, לאלה שעדיין מתעקשים לא להתחסן, עד כמה זה חשוב להתחסן. ועד כמה החיסון הזה הוא חשוב לא רק לנו, כי תבינו, יש גם חולים שלא יכולים להתחסן, מכיוון שיש להם מחלות כרוניות מסוימות שמונעות מהם את החיסון. יש חולים שהם דיכוי חיסוני, שגם אם ייתן להם חיסון, הם לא יפתחו עמידות למחלה. ובעצם אלה שלא מתחסנים, הם מסכנים. כן. ואלה שלא מתחסנים, סליחה שאני קוטע אותך, אלה שלא מתחסנים מסכנים את האנשים שחולים במחלות שלא מפתחות חיסון והם יכולים לפגוע בהם. זאת הבעיה.
ובמילה אחת, כי ממש זמננו תם, יש כאלו גם שמחוסנים טבעי, או שזה משהו, איזה אגדה של מי שיש לו דם כזה או אחר? לא. או...
לא, אין דבר שנקרא חיסון טבעי. מה שיכול להיות זה שמישהו נחשף לווירוס, היה עם מחלה של החלוטין הסימפטומטית, ויש קבוצה מאוד גדולה כזאת, ופיתוח בטח בעצם נוגדנים. או כאלה שעברו מחלה מאוד מאוד קלה, כמו קצת שיעול וקצת כאב גרון וכו', ובעצם לא הבינו שבעצם היה להם קורונה, כן. כי הגוף שלהם מסוגל להתמודד עם זה יותר טוב עם המחלה הזאת.
דברים ברורים, פרופסור יורם וייס, אני מאוד מודה לך, תודה.
מנכ"ל בית החולים הדסה. מועדים
לשמחה לכולם, הרבה בריאות. שלום שמח. שלום.
פרסומות מיד נשוב.
עכשיו איתכם, מהדורת חג עם איתי גדסי ואבי רבינה. בימים אלו אוחזים בפרק היומי ברמב״ם בהלכות שמיטה ויובל. זו הזדמנות מיוחדת עבורכם להצטרף לתוכנית הלימוד והמבחנים של מפעל התורה שיננה ולזכות במלגות ומענקים מיוחדים. מבחן טלפוני מיוחד על הלכות שמיטה ויובל ברמב״ם יערך ביום ב' בחול המועד סוכות. לפרטים והרשמה חייגו כעת כוכבית 6885.
משרד האוצר בדק ומצא, EIG משלם את תביעות הכי מהר בישראל.
מה?
מה? כן, מה ששמעתם. משרד האוצר בדק ומצא. AIG משלמת תביעות הכי מהר בישראל. התקשר עכשיו. כוכבית 3686. תצא חכם.
AIG.
כפוף לתנאי החברה.
אקסטרה חג לכל המשפחה. חוגגים חול המועד בפארק מיני ישראל באוויר הפתוח. הופעות, הפעלות ויצירות ללא הפסקה, סוכה במקום. ועכשיו מבצע חגיגי. 4 כרטיסים רק ב-119 שקלים. לפרטים ורכישת כרטיסים ייכנסו לאתר www.miniisrael.co.il או בטלפון 1-700-559-559. ניתן לרכוש כרטיסים גם בקופות הפארק. חנייה חופשית, האתר שומר שבת.
כשגל התחלואה בעיצומו, אף אחד מאיתנו לא רוצה להידבק, ובוודאי שלא להדביק אחרים. מה עושים? משתדלים. השתדלות היא להעדיף בניין במרחב הפתוח. השתדלות היא להקפיד על חלונות פתוחים וזרימת אוויר בבית הכנסת. השתדלות היא לא להסיר את המסכה לאורך כל התפילה. השתדלות היא לציית לדעת תורה ולהתחסן, ולשכנע את הקרובים שלנו שטרם התחסנו. לידיעתכם, מחוסנים בשלוש מנות מוגנים פי 10 מפני תחלואה קשה והדבקה. מקפידים על ההנחיות, מתחסנים ושומרים על שגרה בטוחה. פרטים נוספים בקו המידע לציבור החרדי 03-509-7000. מגיש משרד הבריאות.
חוזרים ללימודים אחרי החגים. הפעם, בשביל כולנו, אנו נדרשים להציג בדיקת אנטיגן שלילית בבוקר החזרה ללימודים. הורים, בואו לקבל ערכת אנטיגן מהירה וחינם. הפעם, ניכנס לאתר מדע או נטלפן כוכבית 5160, נקבל קוד ונאסוף את הערכה באחד ממוקדי החלוקה. ערב לפני שחוזרים ללימודים, נבדוק את הילדים ונדווח על התוצאות גם באתר משרד החינוך. מאמץ קטן שלנו ההורים שיחזיר את ילדינו לשגרת לימודים בטוחה ורציפה. בשבילם, בשביל כולנו. פרטים מלאים באתר משרד החינוך.
סקצ'רס, ריבוק, סאס, סקוני, ניו בלנס, ברוקס, גריספורט, אבסולוט קומפורט, אש פאפיז, המבחר פשוט לא נגמר.
מיינשיך, כל המותגים, מיינשיך, כל הדגמים, רשת חנויות לנעלי גברים, מיינשיך.
לאלה שהזמינו את המסורים, לאלה שחידשו סרוויס כלים נעים, תכלס אתם צריכים בנק שחושב מחר. לאלה שסגרו מרפסת לסוכה, לאלה שהשקיעו באתרוג יקר, תכלס אתם צריכים בנק שחושב מחר.
בנק שחושב מחר, לאומי בנק שחושב מחר.
שנה חדשה, הוצאות חדשות. לאומי חושבים על המחר ומציעים לפותחי חשבון ומעבירי משכורת חדשה הלוואת חג בלי ריבית עד 50,000 שקלים ועד 50 תשלומים. אישור כל הלוואה ותנאיה כפופים לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי המבצע.
שבת וחג שמחים מתחילים ביין משובח. יין משובח מתחיל ביינות ברון הרצוג. יינות ברון הרצוג, הישר מקליפורניה, ארץ היין. יינות ברון הרצוג, מיוצרים בקפידה ובסטנדרטים גבוהים. יינות ברון הרצוג, היינות הכשרים מהמשובחים בעולם. להשיג בחנויות היין וברשתות השיווק המובחרות. יינות ברון הרצוג, Product of USA.
המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
יום שני בשבילי זה לימודי רפואה יהודית. הכי טבעי לי. שני נשי במכללת רידמן ירושלים. לימודי רפואה משלימה לנשים בלבד בסביבה שמתאימה בדיוק בשבילך. עיסוי, רפלקסולוגיה, ארומתרפיה, פרחי בח, רפואה יהודית ו-NLP. בואי לגלות מה הכי טבעי לך ולרכוש מקצוע מבוקש. לפרטים נוספים ושיחת ייעוץ אישי, חייגי כוכבית 6290. מכללת רידמן.
עכשיו איתכם, מהדורת חג עם איתי גדסי ואבי רבינה.
שבנו עליכם, אבי, אני מאוד מעודד דרך אגב. אני רואה כותרת מנכ״ל מודרנה, תוך שנה מגפת הקורונה תסתיים.
נראה לי אותם כותרות ליוו אותנו גם בתחילת המגפה, לפני כשנתיים. חשבנו אז שבקיץ שלאחר מכן זה מאחורינו, אבל הנה אתה רואה. לצערנו אנחנו זה, בעיצומו זה, של
כמו,
גל נוסף.
זה כמו הממשלה, אתה יודע, תוך חודשיים היא טיפול, תוך חודש היא טיפול, ובינתיים היא שורדת.
הרבה שמות, הרבה קונספירציות, אבל לא נשאר לנו הרבה זמן, ונפנה ליהודה וידן ויצחק נחשוני, מועדים לשמחה, שלום.
שלום למועדים לשמחה, חגים מוגבנים.
בהרכב כזה אפשר לעשות שמחת בית השואבה.
זה ממש שמחת חג, אתה אומר.
בעיקר אפשר להישאר כאן שעות ארוכות, אבל דווקא בגלל הזמן הקצר שנותר, אני חושב שננסה להתמקד בכותרת שתפסה את העין של לא מעט מאיתנו הבוקר בידיעות אחרונות, דברים מתוך הפרוטוקול של ערב אירועי מירון, המפכ"ל, מפכ"ל המשטרה, מי שבעצם יכול לאשר את האירוע ויכול שלא לאשר את האירוע, אומר במילים הללו, יש להתיר כניסה מלאה של אזרחי המדינה להרי מירון, וזה לאור המלצות של גורמים במשרד הבריאות וגורמים בתוך המשטרה שאומרים לא לאשר ולאשר רק 10,000 איש. יכול להיות, יהודה אבידן, שמצאנו את האשם?
תראה, אין ספק שהיום בעצם נפתחה מלחמה כל בכל, מה שנקרא בצמרת המשטרה, וכולם מבינים בעצם שבסוף בסוף האשם העיקרי זה יהיה המשטרה. ומי שעוקב אחרי הדיונים ומי שעוקב אחרי הדברים מבין שהמחדל הגדול הוא המשטרה, ומאותו רגע מתחילה איך אומרים מלחמת ההישרדות, והדלפות משם יתחילו לצאת, וזה מה שראים עכשיו, זה רק הפרומו, ואנחנו עוד נראה המון המון כותרות כאלה והאשמות של אחד נגד השני, כשבעצם דבר אחד ברור גם כן מהפרוטוקולים שנחשפים היום, אף אחד, אבל אף אחד לא בא לאף גורם פוליטי ולאף אדם כזה או אחר ואמר, רבותיי, יש כאן בעיה בטיחותית, חוץ מאחד שזרק שם איזשהו מילה אחד מאחד מרשיים מהניצבים, אבל זה לא הגיע לידיעת אף אחד. ההמלצה של כל הדיונים היה זה או קורונה או לא קורונה, אבל בטיחותית לא דיברו בכלל ולא נערכו ולא עשו שום דבר. ככה שעכשיו, אבל זו המלחמה שנפתרה עכשיו בגדול.
האומנם יצחק נחשוני להשיל את האחריות מהפוליטיקאים בסיפור הזה, או כאילו די לנו בחשיפת הפרוטוקול הזו?
אני לא יודע, אני יודע דבר אחד, שיש ועדת חקירה. ועדת החקירה לא צריך להשפיע עליה כדי שהאמת תצא לאור, ואני בטוח שהאמת תצא לאור. אבל אם הדבר הזה הוא נכון, אז א', למה לא הוגשו המסמכים הנכונים? מי שעשה את זה, מי שהוציא את זה, למה הוא לא הגיש את זה לוועדת החקירה? זה דבר ראשון. ודבר שני...
מי אמר לך שלא הגישו?
אם הגישו, אז למה צריך לחקור מאחורי זה? אז הוועדה יש לה את המסמכים האלה. והיא תחליט מה קורה עם זה, אני לא אומר שזה לא המשטרה, זה ודאי המשטרה. אבל לבוא ולהגיד היום מי האשם ומי פחות אשם ומי יותר אשם, אני חושב שזה עושה לנו, לכולנו, נזק, כי זה לא יביא לאמת. זה יביא לניסיונות ללחוץ, לפעול בצורה אחרת. אני חושב אגב שהעובדה שהמפכ"ל לא היה במקום בכלל, הוא עוד מודה שהוא לא היה במקום בכלל, היא הרבה יותר מאשר מה שפורסם היום. הוא כבר דובר על זה, ואני חושב שזה
כן, הרבה יותר משמעותי. כן, בסופו של יום אתה לא יכול לעשות הנחות, אבל אתה לא יכול לעשות הנחות לאף אחד. אנחנו צריכים לדבר כאן אירוע
מורכב. אני להפך, אני לא לעשות הנחות לאף אחד, יהודה.
מה שאני אומר, אנחנו צריכים להבדיל בין האירוע וההתנהלות של כל תקופת הקורונה, לבין בסופו של יום אתה ואני וכל אחד מי שמכיר את המקום יודע שהאחריות המלאה המלאה הייתה של המשטרה. כולם מתחילים להבין את זה. ולכן מה שאני אמרתי מקודם, שבעצם ההדלפות שלה...
יש ועדת חקירה, יש ועדת חקירה שהקימו אותה, וגם הציבור שלנו הסכים עליה לבסוף. יש שם נציג מכובד שלנו. אני חושב שצריך לתת להם לגמור את העבודה, והמסקנה ודאי תהיה לכיוון שאתה מדבר. אבל לא אני, ולא ידיעות אחרונות.
בוודאי שלא.
ולא כותרת שבאה כדי, ולא כותרת שבאה כדי לדחוק כותרות אחרות, שעומדות על הפרק.
זה ברור, אבל אתם יודעים, מדברים הרבה גם על המשטרה וגם על המקומות הקדושים. מישהו יודע לאן נעלמה חסידות המערכת, תולדות הארון, מוועדת החקירה? אין לה יד וחלק במה שקרה פה?
לא, אני לא חושב, הם בסך הכל
מה היא קשורה לזה?
נכון, הם לא קשורים, אני מסכים.
אולי לחצים, לערוך אירוע רגיל עם אלפים, עשרות אלפים.
אם היו נופלים הפרנצ'ה שלהם, אז היה מקום להאשים את החסידות.
גם לא, גם לא.
כן, אם הם הקימו את זה ולא בביטחון, היה מקום, אבל זה לא קרה. מה זה שייך אליהם?
לא העניין. העניין הוא כזה, כל אחד יכול ללחוץ, להיכנס, להגיע. מה, אתה רוצה להתחיל להאשים את האנשים שהגיעו למקום? מה ההבדל בינם לבין תולדות הארון? כל אדם שהגיע למקום, אתה יכול להאשים אותו. זה לא קשור. מי שהיה צריך להחליט, מי נכנס, תראה. שרוצים להגביל את הכותל, ידעו להגביל את הכותל.
בכל אירוע המשטרה היא זו שקובעת את הדברים האלה, וכאן כל אחד ניסה להשיל מעצמו את האחריות. זה היה במשך כל השנים, זה היה יותר השנה, ולכן, על הדבר הזה, על השאלת האחריות הזאת, יצטרכו לשלם את זה.
אבל אנחנו מדברים כרגע, שנייה איתה, אני חלט לתור אותם, שנייה אחת, אנחנו מדברים כרגע בעצם מה קרה כאן. היה המלצות, אף אחד לא רוצה לקבל את ההמלצות, בסוף מי שקיבל החלטה, לא לשים על אף אחד, תפתחו את הכל. זה בדיוק מה שקורה לנו כרגע בתקופת הקורונה. לא מתכנס את הקבינט בגלל...
אין הגבלות בכלל.
שנייה, לא, אבל למה? משרד הבריאות יש לו המלצות חד משמעיות, הגבלות, אלף ואחד דברים.
ללכת לפי מספר המועמתים, מה שהממשלה פחות רוצה.
גם בזה היה בסבב הקודם היה אותו דבר.
יצחק, לא נכון.
גם בזה היה בסבב הקודם. אותו דבר, היו המלצות שהפוליטיקאים עשו דברים אחרים.
אתה פשוט מבלבל את המוח.
אגב, זה אותו צוות רפואי. בדיוק אותו צוות רפואי. זה אותם יועצים בדיוק.
טוב, במילה, השיר כבר מתנדן ברקע. כן, יהודה, תשלים במילה ובואו...
יש המלצות של המשרד. הקבינט אפילו לא מתכנס כדי לשמוע אותם אפילו. הוא לא מוכן להתכנס, לא כלום. גם פעם שעברה, כשהיה המלצות, היה, גם הניסיונות של הפוליטיקאים היו כדי לאזן בין הדברים, אבל לא כדי לבטל את ההמלצות. ולכן אתה
רואה... חברים יקרים... שוועדת החוקה לא תתכנס, וכמה שפחות תתכנס זה יהיה הרבה יותר.
נמשיך את הדיון הזה.
יצחק נחשוני ויהודה אבידן, תודה רבה לשניכם. חג שמח.
העורכת אסתי פלד, הטכנאי מוטי קופפר, המפיק אדיר גולדשטיין.
עם איזה שיר אנחנו חותמים, אבי?
באולפן, אנטו וחרטונו, אברהם פריד.
שאתה בחרת. איזה יופי. חג שמח לכולכם. אין שמחה.
שוב יום ראשון, בעזרת השם.
ניפגש כאן. תודה לכולכם, צהריים טובים.
חיים מאחל למאזינים ולכל בית ישראל חג שמח ומועדים לשמחה.